שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש איגרת תימן להרמב״ם. ומאחר והאיגרת הזאת תורגמה במספר תרגומים ויש לה מספר מהדורות, אז לשם הנוחות אנחנו משתמשים, לפחות אני, במהדורה הזאת שאני מחזיק בידי של הרב יצחק שילת. ולפי זיכרוני הדל הגענו בפעם הקודמת לעמוד קוף נונטט. בעמוד קוף נונטט בשורה 9. ואיני רואה שזה אשר נראה אצלכם יש בו מזה דבר. כלומר, אותו אדם שקם בתימן באותם הימים וטען שהוא המשיח, אין לו אף אחת מן המעלות המיוחסות למשיח במדרשים, בפסוקים וכדומה. ואתם יודעים ש... אז לכן אומר בכלל, זה לא שייך בכלל. כן? זה לא... ואתם יודעים שישוע הנוצרי, שחוק עצמות, עם רוב מה שיחסו אליו הנוצרים שעשה מהחיות המתים כמו שחשבו, מן הנפלאות ההן אשר ישקרו בהן, עד שאילו נודה להם בם על צד הצעת הטענה, לא היו ניצונים ממנו בטענתם שישוע הוא משיח, כי נראה להם לכתוב אלף סימנים או קרוב להם שלא היה בישוע אפילו לפי טענתם. ההתברר בזאת המדרגה אלא מי שישים עצמו צחוק. כלומר, אפילו אם היינו מקבלים את הניסים המיוחסים לישו כאמיתיים, עדיין זה לא היה עושה אותו משיח. אז קל וחומר, אותו אדם שקם בתימן, שבוודאי לא מגיע אפילו לעשירית או למאית של מה שעשה ישו, או לפחות שמה שאומרים שישו עשה, אז מה אתה רוצה, שאני עושה אותו משיח? עד כאן הטענה של הרמב״ם. כן? אגב, ישו, מאוד מעניין, שבברית החדשה מספרים שכאשר ביקשו ממנו החכמים, שיעשה ניסים לפניהם. אגב, למה הם ביקשו את זה? הוא טען שהוא נביא, אז אתה נביא, אז תוכיח. אז ביקשו ממנו, אתה אומרים עליך שאתה עושה נפלאות, תעשה. הוא סרב. הוא סרב, והברית החדשה אומרת בעצמה, שהוא לא היה מוכן לעשות מופתים, אלא בפני אנשים פשוטים. זה כבר מחשין מאוד. כלומר, אם בפני אנשים חכמים בעלי חוש ביקורת אתה לא מסוגל לעשות, אתה לא רוצה לעשות, ורק בפני אנשים פשוטים, זה מעלה ספק לגבי הנאמנות של הדברים. כמו כן גם, מסופר גם כן הברית החדשה, שהוא חזר לבית לחם עיר מולדתו, ושם הפסיק לעשות ניסים. מדוע? כי אמר אין נביא בעירו. הפירוש של נביא בעירו. כלומר, כיוון שאתה בעיר שלך מכירים אותך, אז יודעים את הטריקים שלך, אז אתה לא תעשה. אבל זה מעניין שהם בעצמם כותבים את זה. באמת זה תמיהה גדולה. כלומר, האמונה הנוצרית איננה בנויה על ראיות. היא בנויה על מיסטיקה, על התרגשות. כן. על מסתורין. כלומר, יש מי שהמסתורין נגע בליבו. זה פחות או יותר הבסיס שלהם. ודאי שעבור היהודים זה רחוק מאוד מלהיות מספק, הדברים האלה. כן. אם כי יכול להיות גם שהוא עשה ניסים פה ושם. יכול להיות. וכי מנוע שאפילו נביא שקר יעשה ניסים. יכול להיות. כן, הרי כתוב מפורש, והמופת ההוא, האות ההוא, כי מנסה השם אתכם. אז זה יכול להיות. אין לנו מניעה שאדם יעשה ניסים. אגב, על מוחמד גם סיפרו שהוא עשה ניסים. מעניין שבספר הכוזרי, כשמובא שם החכם המוסלמי, והוא מדבר על מוחמד, אז הוא אומר, מה שמחייב לקבל את דבריו, זה הסגנון הנפלא של ספר הקוראן, שהוא כתוב כל כך יפה, שרק אלוהים יכול היה לכתוב אותו. אז אומר לו מלך כוזר, אבל אני רוצה איזשהו נס, יש לך איזה נס? הוא אומר, רבים המופתים שנעשו על ידי נביאנו, אך לא מהם אנו מביאים ראייה על החובה לשמוע לו. מוזר, לא? יש לך כבר בוכתה של ניסים. למה שלא תשתמש בזה? כדי לשכנע. מה זה מעיד? שכנראה המוסלמי, כשהוא מספר את הניסים שנעשו על ידי מוחמד, הוא מרגיש בחולשת הטענה. כי הנראה שהוא יודע שהסיפורים האלה הם סיפורים שנופחו על ידי הדמיון המזרחי הפרוע, ולכן הוא בעצמו נזהר מלבנות את האמונה שלו על יסוד כל כך רעוע. אז הוא מחפש יסוד רעוע פחות, הסגנון של הקוראן, שזה ממש סופר חזק. כן, אבל זה כסיפור על הזקן, הערבי, שילדים מפריעים לו, אז הוא אומר, תלכו לכיכר השוק, שם מחלקים תפוזים בחינם. ואז הם הולכים, ומתפשטת שמועה בכל העיירה שמחלקים תפוזים בחינם, אז כולם רצים. הוא רואה אנשים רצים, אלא אתם הולכים. אנחנו הולכים לתפוזים בחינם. מה, יש תפוזים בחינם? גם הוא רץ. זה שהפיץ את השמועה. כי הוא מאמין לשקר של עצמו. זאת אומרת, זה פחות או יותר הערך של הניסים של מוחמד, אם כי אין מניעה. שגם ישו וגם מוחמד עשו ניסים, יכול להיות. אז מה? זה לא מוכיח כלום. כן? אגב, איך זה שהם יכלו לעשות ניסים? שלמד כשפים, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אומר הרב קוק בספר לנבוכי הדור, שזה ספר שלא קיים, הוא כותב שייתכן שההשגחה העליונה רצתה לעזור להם. כיוון שהם היו מיועדים לתקן חלק מסוים של האנושות, אז היו צריכים קצת סיוע אלוהי, קצת רוח הקודש, קצת דברים כאלה. למרות שזה בא על כלי לא נקי, וזה בא באופן שסותר את היהדות, אבל ריבונו של עולם רצה לעזור להם, לכן עזר להם, נתן להם קצת מופתים. כן. אצל היהודים אין ניסים. כלומר, לא הניסים הם הבסיס של האמונה. למה יש ניסים? מכמה סיבות. יש הרבה סיבות למה יש ניסים. אבל לגבי, בוא ניקח, נצמצם בשלב הזה בניסים של הנביא. כן? למה הנביא צריך לעשות ניסים? כי ההלכה אמרה, משה אמר, שכדי לבחון את הנביא, תשאלו אותו אם הוא מסוגל לעשות ניסים. כן? יציאת מצרים זה משהו אחר לגמרי. זה לא כדי להוכיח את אמיתת נבואת משה. כן, מה? אז לשם מה? אז אנחנו דיברנו על זה הרבה בשיעורים הנוגעים בנושא הזה. ומה? נכון, זה מצער מאוד. אז כשאתה תוציא מהארכיון את השיעורים הנוגעים לנושא הזה, מה? אמרו לזה, אני לא יכול לסטות מנושא השיעור, אתה מבין? זה הבעיה. זה הבעיה. אבל חוץ מזה, הכל בסדר. מה זה?
זה בשיעורים
הספר שמות. יש לי שיעור על הניסים וכדומה. נגיד ככה, בכל זאת הם לוחצים. הרמב״ם אומר שהניסים שעשה משה במדבר, לפי הצורך עשאם. צמאו, בקע להם את האבן, כפרו בו עדת קורח, בלעה אותם האדמה, וכו' וכו'. כן? כלומר שכל הניסים נעשו מפני הצורך. אבל מה עם ניסי יציאת מצרים עצמה? כן? עשר המכות וכדומה. זה הרמב״ם לא מסביר. כן? אז כנראה שיש צורך גם בהתגלות. מהמאפיינים של ההתגלות זה הנס. יש לרלב"ג, רבנו לוי בן גרשום, הוא מסביר שהנס נועד לטיפשים. כי הרי נס זה פחות טוב מן הטבע, אומר הרלב"ג. כן, הרי הטבע זה דבר קבוע ומתמיד, אם כן זה דבר במעלה עליונה. לעומת זה דברים שהם ניסים, זה חריגה מן הסדר. אז פחות טוב הנס מהטבע. לכן הנס נעשה, לכן הטבע נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא, אומר הרלב"ג, ואילו הנס נעשה על ידי השכל הפועל, פקיד זוטר של הקדוש ברוך הוא. הדברים האלה כמובן הרגיזו מאוד את המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג מסביר שזה לא נכון, שהנס הוא לא חריגה, כי הנס יש לו גם סדר, יש סדר לניסים. אז למה יש ניסים בכלל? הניסים באים כמין חילול שבת אלוהי, כן? הרי העולם שלנו הוא העולם של היום השביעי. מה זה היום השביעי? הזמן שבו ריבונו של עולם איננו מתערב באופן ישיר. זה נקרא יום השביעי. אבל יוצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא נוהג כמו יהודי שומר שבת אורתודוקסי. ואנחנו, בני האדם, אנחנו הגויים של שבת שלו, אנחנו העובדים עכשיו. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא מחלל את שבתו לפי הכללים של ההלכה, שהם שפיקוח נפש דוחה את השבת. אז לפעמים יש צורך בהתערבות. זה לגבי הניסים החורגים מן הטבע. יש גם ניסים בתוך בית המקדש, שזה עולם אחר לגמרי. הניסים של בית המקדש, בגלל שהמקדש הוא התרמה של היום השמיני. אז זה כבר סיבה אחרת. אני מקווה שרשמת את כל מה שאמרתי, כי הרי ביקשת. טוב, יש לך בוחנה שזה עוד מעט. טוב, איפה היינו? סוף דבר. כן, אומר הרמב״ם, אני חוזר כאן לרמב״ם בעמוד קנ"ט במהדורת הרב שילת. אגב, יצוין שעל השולחן שמולי נמצא ספר סגור, ללא שימוש. בעוד שאני יודע שיש בתוך הכיתה הזאת אנשים שאין להם ספר. הדבר הזה הוא מהווה שערוריה כמעט מטאפיזית, הייתי אומר. איך יכול להיות? יש פה ספר, יש אנשים, סגור, ויש אנשים שאין להם ספר. איזה יכול להיות? טוב, סוף דבר. אומר הרמב״ם בעמוד קנ"ט. שזה האיש. כן, האיש הזה שטען שהוא המשיח בערי תימן. אילו אמר זה בזדון וביזוי, היה מתחייב אצלי מיטה. כי הרי הוא טוען שהוא נביא, והוא נביא שקר. או יכול להיות שהיה מתחייב מיטה מצד הצלה, כן, שהוא רודף את האומה. אדם שרודף את האומה, אפשר להרוג אותו גם בזמן הזה בלי סנהדרין. כן, לא צריך דווקא כל הצדדים המשפטיים הרגילים, אפשר להרוג אותו אם הוא מסכן את כלל ישראל גם בלי סנהדרין, וזה מה שאומר הרמב״ם, כיוון שהוא רודף את האומה, אם הוא מתכוון בזדון, הייתי מצווה להרוג אותו. אבל, אומר הרמב״ם, הקרוב אצלי, והוא האמת, שהוא נשתגע ונפסד דמיונו, סתם איזה מסכן, ואני העצכם עליו עצה טובה לכם ולו, והיא שתכפתוהו זמן, כלומר תכניסו אותו למעצר עד שיתפרסם אצל הגויים כולם שנפסד שכלו ותפרסמו זה לבני אדם, ואחרי כן תתירו, כלומר מספיק זמן תשימו אותו בכלא כדי שהגויים ידעו שאתם מתייחסים אליו כאל משוגע ושהוא באמת משוגע, אחרי זה אפשר יהיה לשחרר אותו, הוא כבר לא יזיק לאף אחד. ובזה תצילו אותו תחילה, כי כשישמעו הגויים דבריו אחר זה העניין ישחקו עליו יחזיקו למשתגע כאשר הוא, ותצילו עצמכם מרעת הגויים. ואם תניחו העניין עד שיתפרסם לגויים, תמיתו. כלומר, אולי אם אתם לא תעשו את מה שאני אומר, אז יכול להיות שהגויים יהרגו אותו, כי יראו בו מורד במלכות. ואולי יבוא עליכם רוגז בעבורו, כן? שיתנקמו בכם, יתהיה פורענות. כן? כלומר, אז לכן, הרמב״ם, אל תתייחסו אל האיש הזה כאל משיח, סתם בלגן הוא עושה. כן. כלומר, אתה אומר שהקריטריונים שהרמב״ם אמר, שלמדנו אותם בשיעור הקודם, אינם מספיקים לדעתך. זה תשובה. זה תשובה מתקבלת על הדעת, שלא היית בשיעור הקודם, כי בשיעור הקודם באמת הרמב״ם העריך מאוד להסביר למה אותו האיש שבתימן איננו המשיח. כן. מכאן שכדאי ללמוד את השיעורים הקודמים גם כן. הכל נמצא בארכיון והכל בסדר. טוב, ובכן, הפעולה הזאת של הרמב״ם גרמה באמת להצלתה של יהדות תימן. עד כדי כך יהודי תימן התייחסו אל הרמב״ם בהערצה, שלא רק שהם קיבלו את פסקיו, כמעט כל הפסקים של התימנים הם על פי הרמב״ם, אלא שהם גם הכניסו ברכה מיוחדת לרמב״ם בקדיש. בחייכון ויומכון ובחיי דכל בית ישראל ובחיי דמרנה ורבנה רבנו משה בן מימון. כלומר, היו אומרים את זה עליו, שעד כדי כך שהכניסו אותו לסדר התפילה. טוב, ואתם, אגב, זה לא התמיד, כי אצל התימנים אחר כך הייתה התחלקות של המנהגים, אבל נדבר במקור. עכשיו, אחרי כל הדברים האלה, שנוגעים, כן, בבקשה?
והיהודי הזה שאמר שהוא משה,
מה עשו לו?
הכניסו לפי יצאת רמב״ם לכלב?
אינני יודע מה עשו בדיוק, אבל יש להניח שאם הם פנו אל הרמב״ם, אז הם עשו כפי הצעתו. כן. עכשיו, אחרי כל הדברים האלה הנוגעים לאותו אדם באותה גזירה שהייתה בתימן, הרמב״ם עכשיו נכנס לדיון על המצב של בני ישראל בתוך מלכות ישמעאל. ואתם אחינו, דעו, שהשם ירתנו ברוב עווננו עם זאת האומה. רצוני לומר, אומת ישמעאל, המרבה לצערנו, ולהוציא דינים מדתם להרע לנו ולמאוס אותנו. כלומר, יש רדיפה מתמדת של בני ישמעאל את היהודים, גם כשזה לא שמד, כן, לא שהורגים מי שלא מתאסלם, אלא רק שיהודים תאומים תחת שלטון ישמעאל, המצב הוא קשה ביותר. כל מי שלמד קצת את חוקי הדימה, כן, חוקי בני החסות, יודע באיזה מצב של השפלה נוראה היו היהודים שם. ויש היום מיתוס שמתפשט, אומרים שהיהודים חיו טוב בארצות הערביות. אז הדבר הזה הוא שקר וכזב, דבר שאין בו ממש כלל וכלל. אלא כאשר באו הצרפתים והבריטים ושלטו בארצות האסלאם, אז רווח ליהודים, כי השלטון היה השלטון של אירופאים. אבל לפני כן זה היה נורא, והיום ממש גיהינום על פני האדמה. כן. אז אומר הרמב״ם, כן, הם מחפשים כל הזמן דברים, דינים מדתם, להרע לנו ולמאוס אותנו, כמו שיעדנו יתעלה ואויבינו פלילים. כלומר שהם מבססים את רדיפתם אותנו על חוקים שבדתם, לא סתם רדיפה מדי פעם פה ושם, אלא הם בנו מעמד מיוחד של עמי החסות וביניהם היהודים המושפלים ביותר. אגב, כשלפי החוק המוסלמי, אם מוסלמי זורק אבן על יהודי, יהיה זה אפילו ילד מוסלמי, זורק את האבן על רב מכובד, אם היהודי מגיב, הוא חייב מיתה. תדעו לכם, כן? זה שריעה מפורש. כן, מה? כן, זה, ככה הם רואים את עבודת השם שלהם, שנאמר שריעה עבדו. ולא עמדה כלל על ישראל אומה יותר מרעה ממנה. ולא מי שיפליג להשפילנו ולהפחיתנו ולחזק שנאתנו כמותם. עד שדוד מלך ישראל, כשהראו לו ברוח הקודש הרעות אשר יעברו על ישראל, לא צעק ולא הליל ולא ביקש תשועה על לשון האומה זולת ממלכות ישמעאל. אמר, אוי לי, כי גרתי משך, שכנתי עם אהולי קידר. כן, מה זה קידר? הערבים. והסתכלו איך ייחד קדר מתוך בני ישמעאל. כן, כלומר, למה הוא אמר דווקא קדר? הרי לישמעאל יש 12 בנים, נכון? נוויות, קדר ועד באל ומבשם, משמע ודומה ומסע, נפיש, יתור וקדמה. אז למה דווקא קדר מכל 12 השבטים של ישמעאל? כי המשוגע אמנם הוא מבני קדר, כמו שנודע מיחסו. כלומר, שיש מסורת אצל הערבים שישמעאל הוא עצמו מבני קדר. מעניין אגב מאיפה המסורת הזאת, מה?
מוחמד,
לא ישמעאל. מוחמד, כן, מוחמד הוא מבני קדר. כן. וגם, אז לכן כשדוד ראה ברוח הקודש, ממי יש לו להתיירא, אז הוא ביקש רחמים דווקא על בני קדר. וגם דניאל לא סיפר כניעתנו וחיתותנו רק על מלכות ישמעאל מהרה תיקנה. והוא אומרו עליה, וטפל ארצה מן הצבא ומן הכוכבים ותרמסם. הכוכבים זה תמיד כינוי לישראל. אגב, מעניין שהרמב״ם מפרש את הפסוקים האלה שבדניאל כמתייחסים למלכות ישמעאל. ובזה הוא בראש אחד עם רבנו אברהם אבן עזרא. בניגוד אגב למסורת המפורשת לכאורה במדרשים. כן, שאומרים שהמלכות הרביעית היא מלכות אדום. אבל הרמב״ם סובר, כפי שראינו כבר למעלה, שמלכות אדום ומלכות יוון מלכות אחת הן. ואז הרביעית היא מלכות ישמעאל. ואנחנו, אם היותנו סובלים מהכנעתם ושקרותם ופחזותם, מה שאין ביכולת האדם לסובלו, ושבנו, כמו שאמר הנביא, ואני כחרש ולא כחרש לא ישמע וכאילם לא יפתח פיו. וכמו שיסרונו החכמים זל, שנסבול שקרי הישמעאלים וכזבם, ונשמע ונידום, ושמו הערתם על זה משמות בניו, ומשמע ודומה ומסע. כן, זה משלושה משבטי ישמעאל. שמע ודום וסע. זאת אומרת, תשמע מה שהם אומרים, תשתוק ותסבול. משמע ודומה ומסע. וכבר הרגלנו, מה? וכבר הרגלנו עצמנו, גדולים וקטנים, לסבול הכנעתם. כמו שציווה ישעיה ואמר, גבי נתתי למכים ולחיי למורתים. ואם זה כולו, לא נמלט מחוזק רעתם והתפרצם בכל עת. וכל אשר נסבול כדי לעמוד עמהם בשלום, יראו עלינו מלחמה וחרב, כמו שאמר דוד. אני שלום, וכי אדבר הם על המלחמה. זה נאמר באותו פרק שבו דוד מתלונן על בני קדר. וכל שכן, כשנעורר כוח, כן, כלומר, אם אנחנו עכשיו נתחיל בתימן, תחת שלטון מוסלמי, לדבר על מלכות, ונתפאר להם במלוכה, בשטות ובחזב, שאז נמסור עצמנו למוות. כלומר, המוסלמים לא יסלחו לנו אם אנחנו נתחיל לדבר על עצמאות מדינית. מעניין, יש בחוקה המוסלמית חלוקה של העולם לשני חלקים. דר אל אסלאם ודר אל חרב. דר אל אסלאם זה כינוי משפטי באסלאם לאותו חלק של העולם שכבר נהיה תחת שלטון מוסלמי. ואילו דר אל חרב, כלומר בית המלחמה, זה אותו חלק של העולם שאיננו תחת שלטון האסלאם עדיין. כלומר, הג'יהאד הוא החיוב להפוך את כל העולם למוסלמי, ויש, אם כן, שני חלקים לעולם, דר אל אסלאם, דר אל חרב, וההלכה הישמעאלית עושה הבחנה בין שני האזורים. כלומר, אם בדר אל חרב, דיינו באזור שמעולם לא היה תחת שלטון מוסלמי, יש אנשים שאינם נאמנים לאסלאם, ואחר כך כובשים אותם, ההלכה המוסלמית אומרת זה בסדר, כי הם לא חייבים מיטה על זה. סך הכל הם לא, הם לא היו תחת העול הנעים של החרב המוסלמית, ולכן אפשר לקבל אותם כבני חסות, כמובן, אם הם ישלמו את הג'זיה, ויקבלו על עצמם את כל ההגבלות של הווימה והשריעה. ג'זיה זה מס הגולגולת, שאסור להפחית ממנו אגב. כן, זה חייב להיות תחום גבוה ש... שמכביד. כלומר, הג'זיה זה, כלומר, זה הכופר, זה כופר הנפש. כלומר, כדי נותנים לכופר את המתנה, את מתנת חייו, תמורת זה שהוא משלם כסף. אז אם הוא לא משלם בדיוק מה שצריך, אין לו זכות קיום. אבל זה רק אחרי שכבשו אותו. אבל בתוך דר אל אסלאם, אם יש אצל הכופרים איזשהו שלב שבו הם מקימים שטח עצמאי תחת רשותם, הם חייבים מיטה כולם, נשים, זקנים וטף, ללא הבחנה, וזה מבחינת ההלכה המוסלמית בדיוק מעמדה של מדינת ישראל, שהיא מבחינת המרחב שלה נתונה במרחב המוסלמי, וברגע שיש החלטה של היהודים להיות עצמאיים, מבחינת החוקה המוסלמית, זאת מדינה שחייבת השמדה כולה. כן? כלומר, זה מסביר כמה דברים בפוליטיקה האזורית, וזה מה שכאן הרמב״ם אומר. תדעו לכם שברגע שאנחנו נטען מלכות, מבחינתם הלך עלינו. כן. כן.
אפשר למצוא איזה הבדק בין הגישה של מוחמד באמת למדינה?
אתה שואל או אתה יודע?
אני שואל.
על סמך מה אתה שואל?
סתם שיעור ששמעתי.
אז אתה יודע. כן. לא, אתה שואל בכלל.
לא, אני לא זוכר אם נגעת בעניין הזה.
לא, אתה מדבר על משהו אחר. אתה מדבר בכלל על היחס של מוחמד אל היהודים. כן? ויש בקוראן סתירות גדולות בנושא הזה. יש פסוקים של שבח עצום ליהודים, ומוחמד אומר, אם יש לכם שאלות, מה אמר האל, תפנו אל היהודים, ועוד כמה דברים כאלה. בעוד שבחלקים אחרים הוא מלא שנאה, והסתה לרצח המוני וכדומה. ובדרך כלל זה הבחנה בין שני סוגי הטקסטים, אם זה סורות עם הפרקים שנאמרו במכה, בתקופה הראשונה שלו, או במדינה, בתקופה השנייה שלו. בתקופה שהוא היה במכה, הוא כנראה הושפע מאוד מאיזה רב יהודי או משהו כזה, ולכן הוא ראה את עצמו בתור שליח של נביאי ישראל אל אומות העולם. במדינה הדברים השתנו, ואז נהיה מה שנהיה, כשהוא נהיה אנטישמי ושונא היהודים. טוב, עד כאן להיום. שלום.